יום חמישי, פרשת ויחי. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח האחרון לשבוע זה, סיפור שקרה במוצאי שבת האחרונה בקו של צפת חיפה. הכותרת של הסיפור שנתן אותה הרב גנזל במבשר מקידוש עם שמיים, לא מפסידים. בתפילת שחרית של יום שלישי, מספר הרב גנזל, בבית הכנסת בחיפה ניגש אברך, רב נתן רייניץ, וביקש לשתף בסיפור מופלא של השגוח הפרטיס. סיפור על בוכי ישיבה שנהגו בצורה מעוררת התפעלות, קידשו שם שמיים, ובאו על גמולם הטוב במהירות מפתיעה. הוא מספר שבמוצאי שבת, הוא עלה על אוטובוס שנוסע מצפת לחיפה. הנהג עצר גם במירון, העלה שם עוד נוסעים. לפני שיצא מירון, אז הוא נזכר לקום ממקומו לספור אין חלילה. נוסע אחד מעבר למה שמותר במגבלות הקורונה. הוא ספר, מצא שיש יותר מ10 נוסעים שכבר שילמו והתיישבו והתייצבו. אבל חוקית, המשך השהות שלהם באוטובוס לא מתאפשרת. את הנהג הכריז, אני צריך שכך וכך אנשים ירדו, יחכו לאוטובוס הבא. טוב, זו סיטואציה לגמרי לא נעימה. מי הסכים לרדת אחרי שכבר התמקם ולחכות ולקוות שיגיע אוטובוס? וכאן נכון ההפתעה לנושא האוטובוס. הייתה לאוטובוס קבוצת בחורים משבת דבריה צבצנז לחיפה. הנושא האוטובוס התפלו לראות את הבחורים כולם קמים בשקט ובמופתיות. לוקחים את המזוודות ויורדים האוטובוס, זה הקידוש השם. יושבי האוטובוס, לאו דווקא יהודים חסידים שורשיים, אומר הרב גנזל, לא יכלו שלא להתפעל מהבחורים העדינים שירו כך דרכו של מנטוירה. טוב, גם הסיפור היה נחתם כאן, אומר הרב גנזל, הרו אלי יחד במקום בעיתון, מהם ילמדו וכן יעשו. אבל ההמשך מופלא לא פחות. הפקח שנכח במקום וראה את הבחורים יורדים מהאוטובוס, התפעל, אומר לי דוק שבאמת, יגיע אוטובוס ויסיע אותם במירון לחיפה, ובצעד מיוחד מכניס לעשות צעד נדיר ובלתי סביר. איפה הישיבה שלכם בחיפה? הוא שואל אותם, אמרו לו, חוף תל אביב, קריית אליעזר. אמר הפקח לנהג, אתה שומע, קח את הצדיקים האלה עד לרחוב תל אביב, שלא יצטרכו לנדוד בעוד אוטובוסים פנימיים. מהתחנה הרגילה ועד הישיבה המרוחקת, קח אותם עד לפתח הישיבה. זה היה תשלום שכר של בעולם הזה כמובן, מלבד פירות, מלבד הקרן קיימת לעולם הבא. על אתר, במיד. אם היו נשארים על האוטובוס, הם מגיעים הרבה יותר מאוחר, אחרי נידודים נוספים, באוטובוסים פנימיים, ועכשיו היה להם אוטובוס פיישן עד לפתח הישיבה. אשריהם ואשרינו. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים של ביטוחן גם ברגע האחרון, פרק מאלף ומרתק, מצורך שיחת הגאון החוזר רב שמעון שפיצר שליטה. מספר שהגאון רבי חידו וייס סיפר בשם רב משה אליסון, שהוא שמע מהגאון הפחסקי לברנסקי, סיפר על עצמו שהוא היה יחד עם אחד מחסידי האדמו"ר הריי"צ מלובביץ' בצוהר בסיביר. ואחד הימים הודיעו לנו שתוך 24 שעות אנחנו מובלים להריגה, השם רחם. אז התחלתי להתהלך ניסר, הלוך ושוב, לעשות חשבון נפש. ואז פנה אליי אותו חסיד בשאלה, למה אני לא רגוע? אמר, דולך אתה רוצה שאני ארגוע, הזמן זז. אז אמר לי, החסיד הזמן זז, אבל הקדוש ברוך הוא לא זז. ואכן, תוך 24 שעות יצאנו שנינו מסיביר בדרך נס, בלי שום פגע. והרב רמסקי אמר שהחסיד הזה לימד אותי פרק בביטוחן שאמת ליווה אותי כל חיי. אומר הרב שפיצר, ככה ימציאות, הזמן גורל זל מאיתנו את יישוב הדת. וכשניתן מאיתנו יישוב הדת, אנחנו עושים שטויות. למשל, באים להשאיר, בוכים, אין לי שום אדם אחר, חייב לתת לי תמלה הסכום. עוד שטות גדולה, אדם מרגיש שאין לו ברירה אחרת, מוכרח להתבזות, זה לא נכון. לעולם לא ייתכן שיצטרך אדם להתבזות, ודאי שצד כזה שלא בדרך כבוד, זה לא בגדר השתדלות. נמצאים בשעה האחרונה, בסדר, אבל גם בשעה האחרונה, קדוש ברוך הוא לא נעלם. אנשים שככה חיים באמת, רואים כל פעם מחדש ניסים שאין כדוגמתם, מספר על עצמו, שאחרי שחס ראה יהודי שמחתן את הילדים, שופך את הלב באמירת תהילים, ניגשתי לו, נתתי לו 200 דולר, זה היה 200 דולר, שיהודי אחר נתן לי בחזור את השעת בגלל זה חוב ישן, יצא לי חשבון, לפי החשבון של שח למייסר. אחרי כמה ימים, בליל שבת, ניגש אליי אותו יהודי, הוא אומר לי עם דמעות בעיניים, אין לך מושג גם החיזוק היה לי השבוע. הוא מספר שיש לו משפחה גדולה מאוד, בנים, בנות, חיתן הרבה מהם, לא, אבל בגלל זה הוא חייב כספים לאנשים, להרבה אנשים, שהתאריך פריון רשום אצלי בפוטרות, לאחרונה אומר לי שאני עומד לקרוס תחת הנטל, לכן לחדתי בעצמי שאני לא עושה פירעון החובות, אלא רק לילה קודם זמן הפירעון. ככה אמרתי לעצמי, אני אוכל לשלוט חיים טובים, אוכל להתפלל שובה דעת, ללמוד עם הילדים, לקבוע את אימא תוירה, וכן הלאה. באמת הוא אומר, מה זה אני פותח את המנקס מדי ערב, בודק איזה חובות הגיע הזמנה למחר, ומשתדל להשיג את הכספים, לפרוע אותם הזמן. המשיך אותו אחד וסיפר שבאותו ערב עשה חשבון, כמה הוא צריך לפרוע למחרת, ויצא לי שאני צריך לפרוע 3,000 דולר. עשיתי את ההשתדלות שמוטלת עליי, השגתי את הסכום, אבל היה חסר לי 200 דולר. בבוקר אמרתי לאשתי, אני הולך להתפלל, את תגידי תהילים. אחרי התפילה אני אמשיך בסדר יום. באמת אחרי התפילה, הזדפתי לסוף הסידור, ואמרתי כמה זמרי תהילים, שהשם יעזור לי, גם 200 דולר הנותרים. יש להגיד שברוך הוא, הרבה דרכים לעזור, אמר אדם בהתרגשות, אבל שיגש אל היהודי שאין לו כלום איתי, תוך כדי אמירת התהילים, וימסור לי את הסכום המדויק, לזה לא ציפיתי ולזה לא החלתי. אני לא יכול להחזור לעצמי, רואה התרגשות, איך שאני רואה עין בעין, איך קדוש ברוך הוא מנהל לי את החיים. לא מדובר כאן, אומר הרב שפיצר וצדיקים מסתרים, מדובר כאן באברכים, אברכים פשוטים שהגיעו להכרה עמוקה, שהם לא היו בעלי ביטחון, החיים שלהם לא היו חיים. ולכן פעלו והתרגלו להישאר בישוב הדת, גם ברגע האחרון, ורואים ללא ערב שהזמן לא מונע את ישועת השם. הוא מספר על ראש ישיבת קרלין סטולין, אגב, לכל זאת משה צבי אולצברג דצל, היה צריך איזה סכום גדול, 15,000 דולר בשביל קניית דירה. הילדים שלו ניסו לדחוק אותו שיעשה משהו, אבל הוא ענה פעם אחר פעם, כשאני אצטרך, השם יזמן לי. ביום האחרון, יצא לטייל ברחוב, פתאום נתקל בו איזה יהודי, אומר לו, אני מחפש אותך. קיבלתי ירושה 15 דולר, ואני רוצה להפקיד את זה אצלך. ואכן מי שיסכים לנהוג ככה, אז זה חוק בעל יעבר, שירד בחוש. איך הקדוש ברוך הוא מנהל לו את החיים על הצד היותר טוב. עדיין שהחוק הזה אומר לו, התקיים אצל אדם אליהם, הוא נהג ככה באופן אמיתי, ולא בתורת משחק בעלמה. ושבדרך כלל, אם האדם נשאר שלב גם ברגעים האחרונים, אז זה מוכרח הדבר שהוא התייגע וזה מגיע למדרגה, כי זה לא מאותם סגולות קל לעשות אותם, כשהנאה מובטחת בצדם, דוגמת סעדני ויבושר. הוא מספר שהוא פעם קנה דירה, היה צריך את כל הסכום למחרת בצהריים לאורך דין, קראת החתימה. כיוון שלא לי את כל הסכום, ידעתי שהכסף צריך להגיע עוד כמה שבועות, לקחתי הלוואה. כשהגעתי לאורך דין, אז הוא אמר לי, התשלום שאתה צריך לשלם לי, לשלם עוד כמה ימים, כי לצורך חיסכון בתשלומי מיסים, אז עדיף לא לקחת עכשיו, לכן אני אקח ממך צ'ק דחוי. סוף מה יעשה, שכשבאמת אחרי כמה שבועות, כבר עדתי לי את הכסף, לא הייתי צריך את ההלוואה. אז אומר הרב שפיצר, בעצם יוצא, שבתחלה חשבתי שם הכסף לא הגיע אליי, אז אולי הניהול חיים שלי לא מסודר, זה בעצם הוכיח לי, קדוש ברוך הוא, שהכל, הכל מתנהל על ידו כעוגן, אבל איני יכול ללכו לסבירו, ואת לא יצא נעמה סוחלום בעיתו. הכסף צריך להגיע אליך, להגיע אליך. שוב ושוב, אנחנו נכשלים בזה, רגע לפני שהשפע מגיע, עושים איזה צעד של שטות, אבל כאמור, זה הביטחון האמיתי, להישאר רגוע ושלב, גם ברגע האחרון, ולזכור שמה שצריך לעשות עושים, ומה שלא צריך לעשות גם ברגע האחרון לא עושים. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם עוד דברים נפלאים, מספר הרב פנחס דרביב שליטה למייסה, הוא שמע, סיפור שהוא שמע מהרב מאיר שלום והקנין שליטה, ראש מוסדות לב יצחק באשדוד, הבן של אחד המלמדים שם, הבן של אחד המלמדים נהיה בר מצווה בשבת האחרונה, פרשת ברגש, ולכתחילה הוא תכנן לעשות את זה למחרת יום ראשון, האפשרות הייתה לו, האפשרות הזאת הייתה בעצם נוחה לו יותר, כי בשבוע שלפניו היה לו עומס מיוחד של אירועים משפחתיים, וגם עמדה לפניו המלאכה הרבה של ההכנה של שבת חתן, שהחתן לבר מצווה עולה לתורה, אז הוא עדיף לעשות את זה ביום ראשון. אלא שאז באו הבנים שלו, תלמידי ישיבות, אמרו לו שאולי כדאי להקדים ליום חמישי, שלא יאלצו להתחיל את השבוע בישיבה ברגל שמאל, בהיעדרות מהלימודים בטומטרה, מה שיכול לגרום שכל המשך השבוע יצולע. אז הוא שמע וקיבל, וזה הכריע לעשות כל השיקולים הנגדיים. את חלק מהפירות הטובים של ההחלטה שהוא קיבל, זכה לראות במוחש באופן מיידי. פתאום פורסמה הודעה שהוחלט להטיל סגר, יום ראשון בשעה 5, ואם התוכנית הייתה נשארת יום ראשון, הכל היה משתבש. הרגע האחרון צריכים לשנות את הכל, להתארגן במהירות ליום חמישי. זה דבר אחד. דבר שני, יום חמישי בבר מצווה עצמה, היו כל החברים של החתן הבר מצווה, חוץ מאחד שלא הרגיש טוב, התברר שהוא חולה קורונה. ובעקבות זה כל הכיתה נכנסה לבידוד. כך בדיעבד התברר שאם הבר מצווה הייתה באמת גם ביום ראשון, אז החברים לא יכולים להגיע, ולא היה מי שישמח עם החתן. ואנחנו ממשיכים עם איך ידומי בעל תשובה. קטע מאלף משיחה מיוחדת שהעניק הגאון רב ראובן נבל שליטה לארגון אחינו, זרוע קירוב של דירשו. כחלק מפעילות, יש פה דברים נפלאים שכתב הרב לוסטיגמן, כחלק מהפעילות של ארגון אחינו, שזה בעצם זרוע חיזוק של דירשו, אז דיברו באחרונה עם גדול המחזירים בתשובה בזמננו, הגאון רב ראובן נבל, תקשו ממנו דברי הדרכה לצעירים שחוזרים מתשובה, איך הם צריכים להתחיל, מאיפה הם ייכנסו לחיי תורה מצוות. הנערים האלו שהתעוררה בהם רוח של גבורה יהודית, הם מפעמים בקרבם רצון לחזור לאבים שבשמיים, אז הם טועים אם צריכים ללבוש קודם בגד עם ציצית, או אולי לחבוש כיפה, האם עדיף להתחיל בשמירת שבת, אולי קודם תפילין, הצד הראשון פוסק הרב אלבז, שיחיד שהם רוצים ללמוד תורה. אם ירצו ללמוד, הכל יהיה להם. גם תורה, גם מצוות. אם לא רוצים ללמוד, אז לעזור כלום. סלחו לי, אומר, לא ציצית, לא תפילין, לא שום דבר אחר, רק ללמוד. אני אומר, תמיד אומר הרב אלבז, שכתוב בתפילה שבין אבינו שורשיך, וקרובינו מלכנו ומקדשיך, ואחזרנו בתשובה לפני שלמה. זאת אומרת שהחזרה בתשובה היא רק אחרי הלימוד. קודם תורשיך, ורק אחרי זה תשובה שלמה לפניך. חזרה בתשובה, לא לפני הלימוד. אצל העם, בפי העם, זה נקרא חזר בתשובה כשהוא מתחיל לחבוש כיפה, אבל אצלי הוא אומר, לפני שהוא לומד תורה, לא נקרא חזר בתשובה. אז שואלים אותו, מאיפה כדאי להתחיל את הלימוד עצמו? הלוכה, מישנה, גמורה, אולי בכלל צריך ללמוד קודם את כל ספרי המוסר והאגדות התלמוד. אז הוא אומר שהסדר של לימוד פחות משנה, העיקר זה ללמוד תורה, שהראש יהיה עסוק בדברי תורה. כדאי להתחיל, אומר, בלימוד של חומש עם פירוש רש"י, אחרי זה ללמוד משנה, בקצב המתאים, בסבלנות הנדרשת. המשך אפשר להתקדם עוד קצת, לימודי גמורה, וככה בעזרת השם להתחיל להיכנס לעולם של לימוד התורה. ועל הדרך, גם לשמור ולקיים את כל המצוות בעזרת השם. אז אם מגיע עכשיו נער, שואלים אותו, שלא יודע כלום, הוא לא שומר שבת אחרון למשנה. אפילו כיפה הוא לא לובש, מחוץ לבית הכנסת. מה נגיד לו? יד תלמד תורה? או שקודם ללמד להניח תפילין לקרוא קריאת שמע. הרב אומר, תגיד לו, תבוא תלמד, תשמע, בוא תראה איך הגמרא לוקחת פסוק אחד מהתורה שבכתב, איך היא מנתחת אותו, איך כל מילה נדרשת ונלמדת לעומק, איך הגמרא חוקרת ובודקת, שואלת שאלות ומשיבה תשובות, סותרת התשובות, ואז מיישבת את הסתירות. איזה יופי, איזה מתיקות, אומר הרב אלבז. מי שילמד תורה כבר חוזר בתשובה, אחרי זה כבר יניח תפילין, ישמור שבת, ויעשה את כל מה שצריך. בעזרת השם, יהיה גדול בתורה. ואנחנו ממשיכים עם לקט עובדות והדרכות בשמו של מורן שר התוירה. הגר קנבסקי שליטה, מתוך הספר החדש נפשי חומדו, מבנו הגאון רב שלמה קנבסקי שליטה. זה אומר פה על החשיבות של המהרש"א, חזון איש כבר התבטא שמיום שעזבו את לימוד המהרש"א, אז עזבו את לימוד הפשט. הוא אומר שרב חיים אמר לו, אבא שלו אמר לו, שספר לו לא פעם, שהסטייפלר היה אומר שלימוד המהרש"א יכול להיות מבחן לבן אדם, האם הוא למד את הסוגיה כמו שצריך, עם הרש"י ותוספות. אם הוא מצליח להבין את דברי המהרש"א בקלות, כפי הנראה הוא למד את הסוגיה כמו שצריך, אבל אם הוא מתקשה במנה דברי המהרש"א, אין טעם שיתאמץ, צריך לחזור ללמוד שוב את הגמרא, רש"י או תוספות, שעליהם מדבר, המהרש"א, כי זה מעיד. מעיד על החיסרון בהבנה של הסוגיה עצמה, כי כשהסוגיה ברורה היטב, אין שום אפשרות שלא להבין דברי המהרש"א באופן מלא. על התפילה, איזה פירוש לתפילה הוא נכון? אז כל אחד, הוא אומר, יכול למצוא ספרים רבים שמבארים את נוסח של התפילה בצורה כזו או אחרת, שתתיישב על הלב שלך. אנחנו לא יודעים איזה מהפרשים מכוון על הלמד, זה גם לא משנה. הדבר החשוב מבחינתנו זה שנבין למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מוצאים את המילים מהפה. באמת, הוא אומר שאבא שלו, מור נגרח, עלה פעם לאברך, ששאלו אותו מה הפירוש האמיתי, בתפילת 18, בין כל שלל הפירושים, אז הוא אמר, דעובד כמר עובד, דעובד כמר עובד, זאת אומרת, אין פירוש אחד אמיתי. לכל מי שמתפלל מתוך הבנה של המילים על פי הפירוש שהוא מתכוון אליו, אז הפירוש שמתיישב על הלב שלו, יוצא ידי חובה, והתפילה שלו מקובלת. שואלים, מה השיעור של דבורים בתהילים? אז הוא אומר שאבא שלו סיפר לו, בשם מודו ויפה, שאל את החזון איש פעם, כמה זמן מותר להתבטל באמצע הסדר? זאת אומרת, שהבחור מרגיש שהוא צריך להתעברר. או להשתחרר, כמה זמן יכול להקדיש לזה? אז החזון איש לא השיב תשובה ברורה לשאלה הזאת, הוא רק אמר בקיצור, עד שהוא מרגיש שזה מוגזם. זאת אומרת, דברים שלהם שיעור, כל אחד ואחד יודע, מכיר את עצמו, כל אחד יודע מורס נפשוי, כי יכול להעריך את הצרכים שלו. הדבר האחד ודאי צריך, שהדברים יעשו מתוך חשבון, מתוך הכרה, מתוך מחשבה ומודעות. הזמן לא יברח חלילה בין האצבעות, אלא מחושב ותוכנן היטב. הוא מספר שפעם הוא פתח את הספר מורה נבוכים, ואבא שלו ניגש אליו, סגר לו את הספר מיד, אמר לו, זה לא בשביל הגיל שלך. הוא סיפר לו פעם מהסטייפלר, שאמר לו שבתקופתו הפרימגודים, שבתקופה של הפרימגודים, היו שני האחרונים שחיברו ספרי הלכה בולטים, אחד זה הפרימגודים, את השם של השני הוא לא רצה להזכיר, מיד נבין גם מדוע. כך או כך, הפרימגודים לא פוסק, בצורה, הוא לא פוסק אף פעם דברה באופן חד משמעי, אלא מעלה צדדים לכאן ולכאן, משאיר בצורכים. הוא מפנה לעיון בסוגיות שונות. אבל הוא לא מכריע, וגם בהקדמה שלו הוא כותב לא לסמוך למייסה. הוא שאומר, הרי לא היה אלא רק מלמד תימנד, אלא מלמד תינויקוס, כך הוא תפס את עצמו בכזאת הנובה. לעומתו, אותו אחוי אחר שחיבר, גם חיבור הלכתי, הוא ציין בהקדמה שהוא אפשר לסמוך עליו ברוך הלמי זה, שהוא בדק וחקר את הדברים היטב. הוא אומר, איזה פלא, ספרו של הפרימגודים התקבל עד לימינו כאחד הבולטים שבין ספרה לוחה למי זה, שהאחרות שלו מעבוד סוף פסוק בהרבה נושאים. לעומתו, אותו אחוי אחר כמעט נשכח מלב, לא מוצאינו שהפסקים שלו התקבלו למי זה כלל. ספר שהוא פעם הגיע לסבא, הסטייפר לו בקש ברכה לחולה שתמן לך את דם גבוה. ובקש ברכה, הסטייפר לו אמר, הלך את דם גבוה, אני לא יודע מה זה, פעם ידעו, שמי שיש לו חום הוא חולה, מי שאין לו חום הוא בריא. אבל היום הוא אומר, לוקחים סמרטוט, קושרים מסביב ליד, לוחצים פה ושם, והופכים אנשים בריאים לחולה. זאת אומרת שפעם, לא היו אותם מחלות שהיום סבולים מהם. סיבה לכך בגלל שלא בגלל שאנשים יהיו חלשים יותר, או מחלות חיילה חזקות יותר, אלא בגלל שכיום הקינה מגיעה לסיבים חדשים שמרכיבים את העצמות כאן בעולם הזה. כמובן את הקינה לא המציא בימינו אנו, היא הייתה כאן מאז ומעולם, אבל בכל זאת, בימינו יש מושגים חדשים, הרי זה מה בלממה שאנשים עסוקים מבוקר עד לילה, וההתבוננות סביבם בסקירה מדוקדקת של כל מה שיש לשכנים שלהם, לזולת, ניסיון להשיג את מה שהם רואים. אומר, האם יש מה להתפלא על זה שאנשים סובלים מאולקוס, ולחץ דם גבוה, המתח התמידי הזה יכול לחלות את הגוף ואת הנפש. רקב עצום הסכינו כפשוטום של דבורי ממש. עד כאן בעניין הזה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. האדמו"ר מסטרופקוב אמר שיש לנו אב רחמן כזה שמשגיח עלינו על כל פרט ופרט יותר ויותר מאב בשר ודם שמשגיח על הילד שלו. אם כן, צריכים להיות בשמחה עצומה עד מאוד. בסדר רבותיי, לחיות מתוך הרגשה תמידית שהשם משגיח עלינו בכל רגע ורגע. ונתמלא בשמחה עצומה שזכינו, זכינו להיות בניו של הקדוש ברוך. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בשורות טובות וכל טוב סלע.